ובכן רבותיי, אנחנו ממשיכים במורה נבוכים, פרק נון ג' של חלק ראשון במהדורת הרב קפח, זה בעמוד פא. טוב, הנושא הייתי אומר הוא קצת מופשט, זה לא, נגיד, זה נושא שלא כל כך הייתי אומר קריטי עבור בן דורנו. שאלת התארים האלוהיים, שהייתה שאלה שמאוד כלומר מאוד העסיקה את את היהודים ובכלל את את העולם הדתי בימי קדם, בימי הביניים במיוחד, היום השאלה הזאת לא כל כך מטרידה. אני אסביר מה השאלה, מה זה שאלת התארים? זה השאלה מה אפשר להגיד על אלוהים, כן? זה פחות או יותר השאלה, כי כתבי הקודש של כל הדתות מדברים על אלוהים במונחים פרסונליים, הוא מישהו, ואילו הפילוסופיה לימדה, דיברה על אלוהים בתור קונספט, איזה מושג, שהשאלה אם בכלל אפשר לדבר עליו. זו, זו הייתה השאלה שהטרידה מאוד בימי הביניים, מה הם התארים האלוהיים, כלומר מה מותר להגיד על אלוהים. התשובה מאכזבת, כלום. זו, אפשר להגיד כלום, לך דומיה תהילה. ואז הדבר הזה מגדיל עוד יותר את הקושי. אם אי אפשר להגיד כלום, אז למה התנ"ך כל כך מדבר עליו? כן? ואצל המוסלמים השאלה למה הקוראן כל כך מדבר על אלוהים, אם אתה אומר שאי אפשר להגיד עליו כלום. זאת השאלה המטרידה. הרמב״ם העריך מאוד בפרק נ"ב להסביר לנו שזה נכון שאי אפשר להגיד כלום, ושכל מה שכתוב בתנ"ך זה דיברה תורה כלשון בני אדם. זהו, דיברה תורה כלשון בני אדם, אבל באמת אי אפשר להגיד שום דבר. אגב, לפי זה יוצא שהמאמין באלוהים, האומר יש אלוהים, והאומר אין אלוהים, האתאיסט, הם אומרים אותו הדבר בעצם. שניהם מדברים על מה שהם לא יכולים לדבר עליו, זה למעלה מההשגה האנושית. כן? כן, זה גם אפשר להגיד שזה מביא לידי כפירה. זאת אומרת, אם אתה מדבר הרבה על אלוהים, אתה מגיע לעבודה זרה, ואם אתה מרחיק את הדיבור על אלוהים, אתה מגיע לכפירה. יוצא לפי זה שהאמונה, זה ההבחנה של הרב קוק, שהאמונה נמצאת באיזשהו רטט אמצעי, באיזה תנועת מטוטלת עדינה, בין הכפירה לבין עבודה זרה. שמה נמצאת האמונה. כן? אז זה דבר שלא קל לחיות איתו, וצריך להיות אדם כמו הרמב״ם כדי להסכים לחיות באמת באופן מוחלט עם ההכרה הזאת שאתה כל הזמן מדבר על אלוהים שאי אפשר לדבר עליו. זה פחות או יותר, זה אולי מתחיל להיות קצת אקטואלי עבורנו. מדוע? כי היום יש הרבה דיבורים על אמונה, האם יש אלוהים או אין אלוהים, כשהדיונים האלה הם בדרך כלל חסרי משמעות. כי מי שאומר יש אלוהים, האם הוא יודע מה הוא מדבר? והאם מי שאומר אין אלוהים יודע על מה הוא מדבר? פחות או יותר, שניהם לא יודעים על מה מדברים. אני רוצה להזכיר שפעם הייתה תוכנית, אולי הזכרתי איזה, שבספרד הממשלה כפתה את משרד החינוך של ספרד שילמדו לימודי דת. כלומר, הייתה חלק מתוכנית הלימודים בתיכון, זה היה קורס לדת או לנצרות. כלומר, אתה צריך לבחור, אשר אתה יכול לבחור או על דת באופן כללי או על נצרות. זה הצבן שני פרופסורים באוניברסיטה שם במדריד, והם החליטו להוציא תוכנית אלטרנטיבית, מה שנקרא קורס מזורז לאתאיזם. חוברת קטנה שהם הציעו בתור קורס מזורז לאתאיזם, למכור, לחנך, תודה רבה, יעבדו חעמים, להציע את זה בתור תוכנית חינוך אלטרנטיבית. ושם יש, זה בנוי על שיחות בין מאמין לכופר. מובן שהמאמין יוצא מגוחך והכופר יוצא אינטליגנט. ושם, אחת השיחות, המאמין מתעצבן, כמובן, ואומר לכופר, אם אלוהים לא היה קיים, היה צריך להמציא אותו. אומר לו הכופר, עשו את זה. כן. בקיצור, זו באמת שאלה גדולה. היום בעצם אפשר לומר הרבה יותר רציני לדבר על רוחניות, על משמעות, יותר מאשר על העצם האלוהי, שאת זה משאירים לכמה פילוסופים, לתיאולוגיה וכו'. עכשיו, בכל מקרה, הרמב״ם פה נלחם מלחמה כפולה. אני חוזר פה לרמב״ם. הרמב״ם נלחם נגד ההגשמה, כלומר, התיאור של אלוהים בתור גוף גשמי או רוחני, והוא גם נלחם נגד התארים, הענקת תארים לאלוהים. והנה אני קורא כאן בפנים. מה שהביא לסברת מציאות תארים לבורא אצל מי שסובר אותם, קרוב למה שגרם לסברת הגשמות אצל כל מי שדעתו כך. כלומר, מדוע יש אנשים שחושבים שלאלוהים יש גוף? כי זה כתוב בתורה. למה יש אנשים שחושבים שיש לאלוהים תארים? כי זה כתוב בתורה. אותה סיבה. אז יש אנשים שהשתחררו מן הרעיון שיש לאלוהים גוף, אבל לא השתחררו מן הרעיון שיש לאלוהים תארים. אז אומר כאן הרמב״ם, והוא שסובר הגשמות לא הביאו לכך עיון שכלי. כן? זה לא השכל שגרם לו לומר שיש לאלוהים גוף, אלא הלך אחר פשטי לשונות הכתובים. וכך הוא הדבר בתארים. כאשר מצאו שספרי הנביאים וספר התורה תיארוהו יתעלה בתארים, תפסו את הדבר כפשוטו וסברו שהוא בעל תארים.